ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד. רבו הפירושים בפרשה הזאת, בפרט בפסוק הזה. מורנו רבי אליעזר פאפו עליו השלום, יש לו כמה וכמה ספרים שמדברים בעניין הפרשה, והוא כותב שפה יש רמז בפסוק התינוקות של בית רבן שצריך להשגיח עליהם. כך כתב בספרו אלף המגן. הוא אומר, ואתה תצווה את בני ישראל, תצווה, זה הילד הקטן, תעשה אותו צוותה אליך. צוותה כמו חבר, כמו ידיד. תצווה את בני ישראל, זה הילדים הקטנים שיש לנו. ויקחו אליך, אומר, בעדינות תדבר אליו בשפה רכה, לא בתקיפות. שמן זית זך, בתחילה תלך איתו כמו שמן. איפה שהוא רוצה לפנות, תפנה איתו, תלך איתו, תסכים איתו. אחרי זה יהיה לך זית זך. תבקש ממנו ללמוד, אחרי שנה שהתרגל כבר, תבקש ממנו ללמוד יותר חזק. ציוד דבריו צלולים וברורים, כמו זית זך. אחר כך, כשהתרגל עוד יותר, קטית. כמו שאמרה הגמרא, מכאן ואילך, ספלה כתורה. הילד הקטן, הגמרא אומרת, אל תרפה עליו עול בתחילה, אלא תלך איתו בנחת. תלמד אותו חומר לפי שהשכל שלו יכול להשיג, כמה שהכוחות שלו יכולות לסבול. אחרי שגדל וכבר נהיה בגיל 7-8, תמלא אותו כמו שור, ספלה כתורה. רק קטית. מה יהיה מזה? למאור. יהיה לך אור בעולם הזה ובעולם הבא. כי כמה הנאה יש לאבא בעולם ההוא, שיש לו ילד פה שיושב ועוסק בתורה. אפילו בגיל 80 נקרא ילד. והוא לומד תורה, אז עושה לאביו נחת רוח גדולה מאוד. רבנו הארי מביא דברי הזוהר הקדוש, מה שכתוב בעשרת הדיברות, אחרי אנוכי לא יהיה לך, לא תישא, מיד בא, זכור את יום השבת הקדשו, כבד את אביך ואת אמך. מה הקשר? אומר, על ידי שהאדם זוכר את יום השבת, מה זוכר? לומד תורה בשבת. עוסק בתורה ביום שבת. אז זוכה ונותנים עטרות של זהב לאבי ואמו שבגן עדן. כבד, זכור את יום השבת לקדשו, אם הוא לומד תורה, אז הוא זוכה ומזכה שאביו ואמו שנמצאים שם למעלה, והנה חינם עם סבא או הסבתא או סבא רבא, עד אדם הראשון. כולם מקבלים אור גדול מאוד ועטרות גדולות. ולכן אמור לו להעלות נר תמיד. מה זה להעלות? רבי אליעזר פאפו, איש חכם מאוד, אומר את הילד, תיזהר תמיד שיהיה במצב של עלייה. למה? אם הוא נשאר עומד, מתחיל לסגת. כל הזמן תלחץ עליו, לא תלחץ בלשון הלחץ, אלא בלשון תשגיח ותעודד, כדי שיעלה תמיד ויוסיף עוד כוח ועוד ועוד כוח בלימוד תורה, ואחר כך יהיה תמיד, יהיה לשמה. אחר כך ילמד תורה לשמה. ועוד, לפני זה ראינו בפרשה הקודמת, סוף הפרשה, אורך יחצר מהבמה, ורוחב 50 ו-50, וקומה 500 שש מוזר ועד נהם נחושת, וכל כלי המשכן וכל עבודתו וכל יצדותיו וכל עידות יחצר נחושת. אומר, אורך יחצר זה החיים של האדם פה בעולם מהבמה. נגיד, אדם יכול לחיות 100 שנה. כמה יחיה? בין 100, כאילו עבר ובטל מן העולם. ורוחב, יש כאלה השם יצילנו, לא מצליחים להגיע. מגיע בקושי ל-50 ו-50. אבל העיקר, מה יהיה העיקר? לא כמה יחיה, אלא קומה, כשיתחיל לגדול הילד, 500, חמש שנים, בין חמש שנים למקרא, ושש, כבר יתחיל לדעת לקרוא שוטף, יהיה בקי, מושזר, מה זה מושזר? מש-זר. גירש את יצר הרע, כבר שהוא קטן. ועד נהם נחושת, זאת אומרת, הבסיס שלו חזק כמו נחושת. רק אמר לכל כלי המשכן, בכל עבודתו וכל יצדותיו, וכל עידו תחצר נחושת, ואתה תצווה את בני ישראל. מה הקשר? עידו תחצר נחושת, ואתה. ידוע שמשה רבנו שמו נעלם בפרשה הזאת. כמרה אמרה בגלל שכל קהילת חינם עליי תבוא הכתוב איוב, וצדיק שמוציא מפי בזה משהו, אפילו חינם זה מתקיים. משה רבנו אמר, ואם אין מחנינה בספרך, מספר כף, בפרשה 20, זו הפרשה שלנו, פרשה מספר 20, אשר כתבת. כל הפרשות, מי שמות עד וזאת הברכה, בכולם נזכר משה. פרשה זו, זו הפרשה היחידה שלא נזכר בו שמו של משה. אבל לכל זאת, אמרו שנזכר איך, תרומה תצווה נקראים כפרשה אחת. יש אותו דבר, רב חידה מקשה, שכתוב כך בתפילות ובשאר מקומות, שיש לנו גן פרשיות, כמו שאנחנו אומרים בשמחת תורה, אחרי שמסיימים את וזאת הברכה ומתחילים את בראשית, אומרים ער אהבה וכו' וכו', ויבוא אותו מלאך יוד וו פה, וו א' יוד למד, זה שם מלאך שהוא שר התורה, ויעלה כל הגן סדרים, 53 פרשיות, יעלה אותם למעלה. כשהרב חידם, גם הזוהר בהרבה מקומות חוזר על זה שהם גן סדרים. באתי לגני, אחותי קלה. אנחנו סופרים, הם 54. למה אומר גן? יש כמה תירוצים, הביא בשם אחרים כמה תירוצים. תירוץ אחד, וזאת הברכה לא נחשבת, כי היא נקראת הפרשה הזאת באופן קבוע ביום שמחת תורה, לא קשור לשבתות השנה, הוא מדבר רק על שבתות השנה. סדר השבתות, שבת אחרי שבת, קוראים מבראשית על האזינו. אבל וזאת הברכה לא תלויה בשבת, אלא תלויה רק ביום שמחת תורה, שהוא ביום שבו אנחנו מסיימים ספר תורה. תירוץ שני, ניצבים וילך, בדרך כלל הן מחוברות, חוץ יש יוצאים מן הכלל, שהן לא מחוברות. אבל הרב חידה תירץ משלו, הוסיף עוד פירוש משלו, תרומה תצווה. כיוון שתצווה כתובה ואתה תצווה. כאמר נחושת ואתה תצווה. מה הקשר? אז כתוב נחושת. מה נחושת זה? מי זה נחושת? אלא הביא עליו את הפסוק, יופי יפית מבני אדם. הוצק חן בשפתותיך. על כן משחך אלוהים מלך עולם ועד. מה פירוש יופי יפית מבני אדם? משה רבנו הוא הכוח שלו בא משלושה צדיקים שהיו. הוא נוח, אחד זה נוח, כמו שנראה בפרשה הבאה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחנינה. מה זה מחנינה? דרשו רבותינו אותיות מנוח אני. נוח לא ביקש רחמים על בני דורו, אבל אני מבקש רחמים על בני דורים. מנוח אני. אז אמר לו, ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחנינה. אז הוא היה נוח. ויש אומרים שנוח נתן לו, משה רבנו נתן לו 70 שנה, ונוח נתן לו 50, ביחד נהיה 120. נכון? איך המספר? 50. אדם הראשון נתן לו 70. ונוח נתן לו 50, נהיה 120 של משה. אז זה נוח. ופייפית מבני אדם. נחושת, נון חטא מנחושת, זה נוח. אחר כך שין מן החושת זה שט. מה הקשר של שט? שט היה בנו של אדם הראשון, הוא התקיים, השאר לא נשאר מהם כלום. הבל נרצח, קין כל זרעו במבול הלכו. מאיפה אנחנו באנו? משט. אדם, שט, אנוש, כנן, מעדלאל, ירד, חנוך, מתושלח, למח, נוח. אז אנחנו צאצאים של שט. אז שט זה היה משה רבנו. איפה ראינו? פסוק אומר לאיוב, מה שמו, מה שם בנו, כי תדע. מה שמו, מה? גמטריה אדם, שמו. ומה שם בנו, זה שט. לכן יוצא ראשי תיבות משה. זה אומר, זה שט. והשלישי זה הבל. היי, הבל. איפה הבל? מה ההבל עושה פה באמצע? אלא משה רבנו, כשנגלה אליו הקדוש ברוך הוא בשדה, מה כתוב שם? ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. דרשה הגמרא, שהוא נזכר, שגלגול שעבר הוא היה הבל. והבל איך מת, איך נגזר עליו מיטה, הציץ בשכינה. בשעה שהקריב את הקורבן, הביא מבחורות צונו מחלביהן, בינתיים הציץ על אור השכינה, נגזר עליו מיטה. אז אם כן, כיוון שהיה הבל זה, והוא בא במשה רבנו, עכשיו משה רבנו תיקן, ולא הסתכל בשכינה, לא הציץ בשכינה. אז לכן אמר, יפיית מבני אדם מוצק חן, חן זה נוח, בשפתותיך. על כן משחך אלוהים, שמן ססון מחבריך, שקר החן זה דורו של נוח, חן אותיות נוח. והבל היופי זה אדם הראשון, לא היה אדם יפה בעולם כמו אדם הראשון. ציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אישה יראת השם את התהלל זה משה רבנו. מה קשור לאישה? אלא א', כמו שאמרנו. זה אדם, שין זה שט, ה' זה הבל. אישה יראת השם את התהלל. אדם, שט, הבל זה נשמת משה רבנו. כן אמר, ואתה תצווה את בני ישראל, תהיה בקשר, הקדוש ברוך הוא משה רבנו תצווה לשון צוותא. תהיה צוות עם כל אחד מישראל. הרי ידוע, הגמרא אומרת שכל תלמיד חכם שיש בדור, שמרביץ תורה ברבים, הוא יש פה חלק ממשה רבנו. כי ככה היינו בגמרא, שהוא היה מקשה עליו, מתרץ לו, משה, שפירקה אמרת. בכמה מקומות ראינו? על כמה חכמים? אומר השיעי, שהחכם שמלמד תורה את ישראל, יש בו חלק מנשמת משה רבנו, שכמו משה רבנו היה מלמד תורה את ישראל, אבל לא הספיק ללמד את כולם, כי קרה מה שקרה ממעשה העגל, ולא נכנס לארץ ישראל, אז נגזר שאחרי זה כל החכמים שיש בכל דור ודור, יקחו חלק מתפקידו, והם ימלאו את תפקידו של משה רבנו. וכן אומר, ואתה תצווה את בני ישראל, תהיה צוות לבני ישראל, ולמה אמר את? השכינה נקראת את, מאלף ועד תף. את בני ישראל יקחו אליך, מה זה אליך? משה רבנו היה ענוותן, והתורה איפה נמצאת? אצל מי שיש לו ענווה. מי שמנמיך את עצמו, כמו שראינו הר סיני, היה שקט מכל הערים, לא דיבר, זכה שעליו ניתנה התורה. לכן אמרה המשנה, משה קיבל תורה מסיני. למה זכה משה רבנו מכולם שהוא יביא את התורה? כי הוא למד מהר סיני איך להיות ענב. לכן, ראיש משה ענב מאוד מכל האדם, זכה, תצווה את בני ישראל, יקחו אליך, ואז ייתן לו שמן זית זך, קטית, שיהיה מוכן לענות על כל השאלות, ועל כל העניינים, בשפלות, למאור. למה מאור? תורת אמת נקראת מאור, היא מהירה. כי אם האדם אומר פירוש, הוא לא כל כך מתקבל, שמענו פירוש, נו. אבל פירוש בהיר, כך לפעמים זה קולע, כל כך מתאים, כמו מכסה לסיר, כמו... אז זה נקרא למאור, העיניים מאירות, המוח מאיר, הכל מאיר. לעלות נר, זה נפש ורוח. תמיד, זה כאילו יקריב כל הקורבנות כולם. מי שלומד תורה ולומד אותה כמו שצריך, זה זוכה להגיע מדרגה גדולה מאוד. עוד למה אמר שמן? המדרש אומר... כל המדרגות הטובות יש בו בשמן. כל המשקים שבעולם, אם אתה מערב אותם זה בזה, אתה לא יודע מי זה ומי זה. כך יין. כתוב שם, גם לדעת הנוהגים לפי שיטת הבית יוסף. וזה לא יין. אז מה זה בית יוסף? בית יוסף טרומפלדור. זה לא, מי יודע איזה יוסף זה? תיקח חלב, תערב בו מים, לא ניקח, זה הכל נהיה חלב, חלב ומים, חלב. וכן זה הדרך. תיקח כל שאר המשקים, תערב איתם מים, זה יהיה אותו דבר, אתה לא תדע איפה המים, איפה המשקה. אבל אם תיקח, שמן, לא יתערב, השמן יצוף למעלה, והמים יישאר למטה. לכן אמר, ואתה תצווה את בני ישראל לקרוא אליך שמן זית זך, שיהיה בחינת שמן, שהוא נמצא למעלה, תמיד צף, ולא מתערב עם אחרים כלל ועיקר. זה אמר שמן זית זך. עוד מאמר, יש אדם שהוא עני, זה אדם שהוא עשיר, אתה רואה אותם בבית הכנסת, לובשים אותם בגדים, היום בפרט אין הבדל בין עשיר לעני. אדרבה, אני הרבה פעמים לובש בגדים של עשיר. גם נוסע ברכבים יותר מפוארים, פעמים משאיל את זה מהשכן, שיראו שיש לו אוטו. אז העני והעשיר לא רואים. בריא וחלש, לא תמיד אתה יכול לדעת אם הוא חולה או בריא. לא תמיד אתה יכול לדעת אם הוא גיבור או חלש. אבל תורה, חוכמת אדם, תאיר פניו. היא ניכרת על האדם, כשהוא לומד תורה, יודעים שזה חוכמת אדם תאיר פניו, ויודעים הכל שהאיש הזה יש בו תורה. לכן אמר, שמן זית זך, זה שמן, היא תיקרא, זה מעלה גדולה מאוד. כך אמר לו, ואתה הקרב אליך. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך. ואז, ומה אמר לו שם, הנה. ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו מתוך בני ישראל לכהן עולי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר בני אהרון. ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אמרה אומרת שהרה לו למשה שאמר לו ואתה הקרב אליך. כאילו משה רבנו חשב שאולי הקדוש ברוך הוא יבחר בו שהוא יעבוד בבית המקדש. אבל ראה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, נתן את זה לאהרון. אמר לו, אתה, יד תורה הייתה אצלי, ונתתיה לך. אילולא, היא איבדת את שלך, נתתי לך את התורה, ולכן תהיה שמח בתורה שאתה קיבלת, ואת אהרון תיתן לו לעבוד את העבודה כדי לכפר על בני ישראל. כי אתה צריך לשבת לעסוק בתורה וללמד תורה את ישראל. לכן אמר לו, הקרב אליך. ואמר לו, כל חכמי לב מלטיב, מה זה כל חכמי לב מלטיב? ואתה תדבר כל חכמי לב, אשר מלטיב לא חוכמה. פתח בלשון רבים, חכמי לב, זה אנשי, זה הרבה, זה כמה חכמי לב. אך אומר, אשר מלטיב לא חוכמה. ולמה אמר לשון יחיד? מה קרה שפתאום אמר לשון יחיד? ועוד חזר ואמר לשון רבים, ועשו את בגדי אהרון לקדשו, לכהן עולי. למה שינה את הלשון? עשה רבים יחיד, ושוב פעם עשה רבים. אלא בא לומר שאתה, כל אחד ואחד יש לו חוכמה משלו, וכל אחד ואחד יש לו תפקיד משלו. והמלאכה תיתן אותם, אמנם בין כולם יחד הם עושים את אותה מלאכה, אבל כל אחד ואחד יש לו איזה, למשל, זה היה בקי באבנים, זה היה בקי בשזירה, זה היה בקי ברקמה, וכל אחד היה בקי באיזה מלאכה. לכן אמר לו, אשר מלטיב רוח חוכמה, שלכל אחד נתתי חוכמה מה שאין לשני. זה שאמרו, שמואל בדורו כיפתח בדורו. אלי בדורו כשמואל בדורו. משה בדורו, יהושע בדורו. וכן על זה הדרך. לא שהם אותו דבר. ודאי שאם היה, כך אומרת הגמרא, אם היה יפתח בדורו של שמואל, לא נחשב לכלום. שמואל היה ענק גדול בתורה. יפתח לעומתו לא נחשב. אלא לפי הדור. אז לפי הדור ככה הקדוש ברוך הוא מינה כל אחד ואחד לפי דורו. לכן אמר, כמו תיקח כובע גדול ותשים בראש קטן, לא מסתדר. או כובע קטן בראש גדול, לא מסתדר. כמו שאמר הרמז עליו השלום, רבי משה זכותה. אומר הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מלך עולם, אלוהים חיים ומלך עולם. כל דור ודור ודורשיו, ככה הגמרא אומרת, דור דור ודורשיו. מה זה דור דור ודורשיו? דור ודורשיו. וכן דור דור וחכמיו. דור וחכמיו. למה אומר דור דור וחכמיו? אומר הקדוש ברוך הוא מתאים לדור חכם, תלמיד חכם, איש חכם. לדור טיפש, איש טיפש. כי אם ישים טיפש על חכמים, לא יסתדר. ואם ישים חכם על טיפשים, לא מסתדר. אותו דבר אומר הגאון מוילנה. אנחנו אומרים בבוקר, הוא היה אומר, עש פנים לגיהנם, ובושת פנים לגן עדן. מה החידוש? בטח שעש פנים הולך לגיהנם, ובטח מי שיש לו בושת פנים הולך לגן עדן. מה זה עש פנים לגיהנם? אלא אומר, שיש שני סוגי חכמים. יש חכם תקיף.
שמועז, הם יבואו נגדו הרשעים האלה וזה, יחלה אותם, יצעק עליהם, יגער בהם. רק הד שיניו, שיני רשעים שברת, הוא לא שותק. אבל יש חכם שהוא נוח, ואנדרטן, כל אומר לו, תודה, בבקשה, מחילה, כבודו, יעלה פה. אז יגיד כבודו, יבואו אלה הרשעים האלה, שעוקרים את הדת, יגיד להם כך, אז ירכבו עליך. אומר לו, הקדוש ברוך הוא ממנה, אז אדם שהוא תקיף, לציבור שהם נקראים גיהנם לא עליכם, יעמוד נגדם בסופה ובסערה, ויהיה תקיף רק את שניהם. למה? אם יהיה נוח, ירכבו עליו, ואת כל התורה חס ושלום יבזבזו. אבל לגן עדן, אנשים שהם צדיקים, שהם בחינת גן עדן, שם להם תמיד חכם שהוא ביישן. זה מתאים להם. כי אם יביא להם תמיד חכם תקיף, והם צדיקים, לא מסתדר. צעק עליהם, יגער בהם, הם אנשים עדינים. אז לכל אחד יש לו, דימה לו הקדוש ברוך הוא, את האיש שהוא צריך לפי כוחו, לפי כוונתו. עוד אמר, מה זה אשר מנתיב רוח חוכמה? מדרש אומר, שהקדוש ברוך הוא כשמינה את בצלאל, ואת אהוליאב, הרי שניהם היו, אחד בצלאל בן אהוליאב בן אחיסמך למטה דן, אחד שיהיה מצד לאה, בצלאל היה ממשפחת יהודה, בנים של לאה, אהוליאב היה למטה דן, הרש וחושב. מה פירוש הרש וחושב? מה זה? הרש זה חוטב עצים ועושה כל מיני ציורים יפים וגילופים נעים. הרי בית המקדש כל הכלים שלו היו משהו מדהים מאוד ביופי שלהם. אלא לא מספיק שידעו לעשות מלאכת הרש, אלא גם היו יודעים כל אחד ואחד מה הממון שהוא נתן וכמה השקיע באהבה, בחשק, ברצון של המצווה שעשה. כי אתה אף פעם לא יכול לדעת, באים אנשים לבית הכנסת, 100 איש, כל אחד יש לו שכר מדרגה אחרת לחלוטין. אחד בא באהבה ובחשק וחיכה מהבוקר, היה סופר את השעות ואת הרגעים. מתי אבוא להסתובב בית השם? מתי אבוא ללמוד? מתי אבוא להתפלל? אז זה נחשב לו כל רגע ורגע כאילו התפלל. השני לא חשב, בא לו, הזדמן בהזדמנות. בא עם הידיים בכיסים, מטייל, ונכנס בית הכנסת. זה לא נחשב לו. ההוא מסכן הלך, כמה יגיעות יגע, כמה נסיעות נסע, כמה פקקים היה צריך לעקוף עד שבא ולא מצא מקום חנייה וחנה איזה 2 קילומטר מבית הכנסת ואחר כך בא לבית הכנסת להתפלל. זה כל צעד וצעד יש לו עליו שכר. וכן זה הדרך, אחד גר בשכנות לבית הכנסת, מתי שרוצה נכנס, מתי שרוצה יוצא. אין שכרו של זה כשכרו של זה. עכשיו מה היה? היה מעשה ידוע עם הרב מנדלה מקוצק עליו השלום, שהייתה לו ישיבה, קוצק הייתה ידועה, ישיבה הייתה, היו כולם חריפים מאוד, ולומדים גמרא בחריפות, בקושיות, בפלפולים, והיה אוסף תלמידים צעירים, בעיקר אלה שהם חריפים, אבל לא מסתדרים בכל מקום, לא עם כל רב יכולים להסתדר, היה אוסף אותם אצלו, ומחזיק אותם בישיבה, ישנים על חשבונו, מתלבשים על חשבונו, אוכלים על חשבונו, וכל מה שצריך. מה היה עושה הרב? פעם בשנה, לוקח את העגלה עם הסוס, הוא הולך לפתחי נדיבים, עד פתחי נדיבים, הולך לבקש רחמים. אז היה הולך בתחילה, לפני שהיה לו עגלה וסוס, היה הולך בעצמו הרב. היה נוסע דרך עגלון, זה שירות מה שנקרא, יורד באותה עיר, מסתובב יום שלם באותה עיר, בפתחי הנדיבים, עושה כסף, והולך לעיר השנייה. שרואה שיש לו כבר מספיק בשביל שנה אחת, זהו, די. יושב במקומו. וכך הלך והתפתח, והנה שנה אחת, בא אליו איזה אחד מבני ביתו, אמר לו, הרב, עד מתי אתה מקטט רגליך ומחכה אצל העגלונים, עד שיושב בדרך עם כל מיני שיקורים, כל מיני אנשים וסוחרים, זה לא כבוד. בוא נקנה עגלה, ונקנה סוס, ויהיה מיוחד בשביל הרב, שנסיעות שהרב עושה, מדי פעם הרב יישא, ואמר לו, טוב, נסע, והגיע אצל העשיר הגביר הראשון שהוא היה לוקח ממנו תמיד מתנה הגונה, עצר אצלו, וזה העשיר ראה אותו עם העגלה, והרב יורד עם איזו עגלה יפה, וולבו, BMW, אני יודע, יורד וניגש, נתן לו איזה סכום קטן, תמיד היה נותן לו כמה מאות, כמה אלפים, נתן לו איזה שטר של 10 רובל. לקח את זה הרמה, מסכן המצוות, וזה אמר לו, אבל מה העניין, סליחה, אני רוצה לדעת, האם חס ושלום קרה לך איזה משהו, מסכתסה תפס אותך, העסקים לא הולכים כמו שצריך, אני, כמה שאני יודע, הכל תקין, הכל בסדר. אמר לו, לא, הרב, כשהרב היה בעצמו בא אליי ואוסף, ואני יודע שכל אגורה שאני נותן לרב, זה הולך נטו בשביל לומדי הישיבה. אבל היום שאני רואה שהרב בא עם עגלה ועגלון, אז אני צריך לפרנס את העגלון. אני צריך לפרנס לצחצח את העגלה. וצריך לפרנס את הסוס. צריך לא טבן. והסוס אחר צריך מקום לינה גם. אז אני גם מממן את מקום הלינה של הסוס. אז לא חבל, הכסף שלי הולך על הסוס ועל העגלה ועל כל הדברים האלה. אז ענה לו הרב את המשל הזה, את מה שאמרנו. אמר לו, מה זה שמלטיב רוח חוכמה? אמר לו, זה יודע בצלאל לחשב. היה רואה כל זהב וזהב שהיה רואה על השולחן שהגיע, או כל תחלת, ארגמן, תולעת שני, היה יודע מי נתן את זה מכל הלב, מי נתן את זה לשם שמיים. היה יודע, זה הזהב מתאים לארון, זה לכפורת, זה הזהב למנורה, זה הזהב חוטים לעשות ממנו פתיל, פתיל לאבנת של הכהן. מזה עושים מעין, מזה עושים פעמונים, למה זה אוהב צלצולים. אתה צריך לעשות פעמונים. אז כל אחד היה לו איזה תפקיד מסוים, זה מלטיב רוח חוכמה. אמר לכן, תדע שכל ממון שאדם נותן, אם נותן אותו הוא ממון של יושר, הוא בא ממקור טהור, הולך למקום טהור, אבל ממון שלו של טהור, הולך למקום לא טהור. אז זה אשר מלטיב רוח חוכמה. כלומר, כל אדם לפי, לאיש, לפי מהללו, מה הוא חושב, ככה הקדוש ברוך הוא, לפי זה נותן לו כוח לעשות מה שצריך. אחר כך אמר, במסכת מגילה מובא, צדנה מלא ספרי, שמשבח חכם, אומר, פירוש המילים רש"י מפרש, סל מלא ספרים. מה פירוש צדנה מלא ספרי? אז רש"י אומר, שעם הארץ, מה זה עם הארץ? עם הבונה את הארץ. פירוש המילה עם הארץ, האמת תלוי כל מקום לפי המשמעות שלו. הרבה פעמים אנחנו רואים עם הארץ מדבר על הגויים. כמו שאנחנו אומרים מוצאי שבת. גדילנו מעמי ארצות וממשפחות האדמה. שם מדובר על הגויים שהם נקראים עמי ארצות. אבל כשמדבר על ישראל, אז יש בהם גם כאלה וגם כאלה. רש"י אומר, עם הבונה את הארץ. זאת אומרת, איש מלאכה, זה חייד, זה ספר, זה בנאי, זה סטט, והוא עתיד לירש ארץ. אז כל אחד יש לו את התפקיד שלו. אומר, גם כאן, בבית המקדש, היו צריכים גם את הפועלים, גם את אנשי המלאכה, גם אנשי העסקים שהיו יודעים לעשות כל מיני חרש וחושב ורוקם, גם אלה היו נקראים עם הבונה את הארץ. אחר כך אמר על הכלים של הבגדים של הכהן הגדול, נעשו בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. למה אמר לכבוד ולתפארת? הולך, אם לכבוד, שמה תפארת? אם תפארת, למה כבוד? אלא, ידוע, אם אתה קיבלת נגיד איזה חולצה יפה, הביאו לך את זה, אוהו, יפה. הביא לך איזה, איזה רב גדול, תקשיב עכשיו, אתה שם לי. הביא לך איזה רב גדול חולצה יפה, והיא עולה, נגיד, כמה עולה? 15 שקל? 12, נכון? 12 פחות או יותר. עכשיו, מה זה 12 שקל? עכשיו הרב היה נותן לך 12 שקל, היית שמח, אבל נתן לך חולצה ששווה 12 שקל, מה אתה יותר שמח? בחולצה או בזה? אה? רגע, שמה אני שאלתי אותו, לא אותך. מה נראה לך? בחולצה. למה? כי החולצה זה סוף סוף זה חפץ, אז הרב נתן לך את זה, או מישהו חשוב נתן לך את זה, אז אתה מתפעל מזה, אוהב את זה. אז זה כל פעם שאתה רואה, אתה רואה את החולצה הזאת, הרב נתן לי אותה, זה שמחה גדולה. אבל 12 שקל נגיד נתן לך, כן היית בזה קרטי וארטיק, וביסלי ובמבה, והכל הלך. נכון? כן.
מה, לא בסדר המחשב? מה קרה?
עכשיו אומר, הבגדים שנתן הקדוש ברוך הוא לכהן, היה בהם שתי עניינים. אחד, שהם היו בגדי כבוד, זאת אומרת, גם מצד עצמם, זה לא חולצה 12 שקל. כל חולצה שווה אולי 12 מיליון שקל. והיה בא זהב, תחלת, ארגמן, תראה חושן, האבנים של החושן לבד, יוהו, כל אבן, מיליונים עולה. בגודל כזה, אודם, פתדה, ברקת, זה סכום אדיר. אתה מקשיב לי עכשיו? כן? מצד שני, מי נתן את זה? הקדוש ברוך הוא נתן את זה לארון הכהן ללבוש. אז היה לו גם כבוד מצד הקדוש ברוך הוא הנותן, מצד הנותן, וגם תפארת מצד היוקר והחשיבות והמעלה שהיה לאותם הכלים. כך אמר ועשו, עשית אבנט. מה זה היה אבנט? איפה היו שמים את האבנט? באזור הבטן, מתחת לחזה, כדי להפסיק בין הערווה לבין הלב. מה היה מכפר האבנט? כל אחד מהבגדים היה מכפר על משהו. מה כיפר האבנט? הרהור הלב. על מה שהיה עולה מחשבות, לא רק לכהן, לנו, לכל ישראל. האמת שרבנו בהי כותב, שהיום כשקוראים בתורה, או בשניים מקרא ואחד תרגום, שאנחנו קוראים בפרשה הזאת, אז יכוון אדם, כל אדם יכוון בקריאה כנגד אותו עוון שיחופר לו. בפרט השבת הזאת, זו שבת האחרונה של ימי השוברים, שהיא מסוגלת מאוד בכפרה, ושנה מעוברת. עברנו מספיק קצרות, התקופה הזאת האחרונה, שם יצילנו, שנשמע רק בשורות טובות. אז צריך השבת הזאת להתאמץ יותר, להתאמץ יותר בלימוד התורה, בפרט בקריאת התורה, לשים לב על כל פסוק ועל כל בגד ובגד, ויכוון שזה יהיה לו כפרה. כמה אדם מסכן, כמה אנחנו, מה אנחנו בשר ודם, עולה הרהורים באמצע התפילה, אפילו לא של עבירות, הרהורי חול, עסקים ועניינים וכל מיני פתירת עניינים, בלי סוף. אז צריך להיזהר, ואפילו בדברי תורה אסור להרהר. רב חיים מוולוז'ין כותב בהקדמת ספרת הצניעותה, שרבנו הגאון מבינה, רבי אליהו מבינה, היה פעם למד איזו סוגיה קשה מאוד, והייתה לו קושיה עצומה. חיפש שעתיים תירוץ, לא מצא. והלך להתפלל. באמצע התפילה, בא לא תירוץ, וחשב על התירוץ, ושמח מאוד שמחה גדולה שמצא תירוץ. אבל מיד אחר כך אמר לעצמו, מה אני עושה? אני באמצע התפילה, אני מדבר עם הבורא, איך אני חושב דברים אחרים? זה לא כבוד. טוב, אז חזר בו. סיים את העמידה, בא לכתוב את התירוץ, נעלם ממנו, שכח אותו. והיה לו צער גדול, פעמיים צער. אחד שהפסיק באמצע התפילה וחשב על התירוץ, ושתיים שהיה לו תירוץ ועבד. קשה מאוד. אחרי זה, התפילה הבאה, בא להתפלל, והנה הוא היה מתפלל, ועוד פעם בא לו התירוץ, אמר, הפעם אני מגרש את המחשבה הזאת, גירש אותה מיד. גירש אותה מיד, סיים את העמידה, ובאו לו שש תירוצים נוספים. אז הוא אומר, כאן תראה כמה אדם צריך להיזהר, שאפילו באמצע התפילה לא יחשוב בדברי תורה, כל שכן עם מסתם מחשבות אחרים, בכל שכן וכל שכן חס ושלום, הרהורים של איסור או דברים שלו, של זה. אז הקשו, מה קורה פה? הרי הגמרא אומרת שעל הרהור הקדוש ברוך הוא לא מעניש, שנאמר רק הרהור של עבודה זרה, שנאמר למען תפוס את בני ישראל בליבם. מה תפוס את בני ישראל בליבם? שחס ושלום הם חושבים הרהור של אל אחר, חס וחלילה. אבל סתם הרהור לא מענישים בשמיים. אז למה צריך כפרה שצריך לבוש אבנט? לחפר על הרהור הלב. אז בעל ההפלאה אומר שכשהוא יודע שאסור להרהר והוא מהרהר, זה עצמו עוון. נכון שעל הרהור לא מענישים, מתי שהוא לא שם לב, בא לו לבד, כי זה דבר שחסר שליטה. לפעמים עולה על האדם, על מחשבתו, עולה איזה מחשבה. אבל כשיודע שאסור והביא פסוק, אבן, אם ראיתי בליבי, לא ישמע אדוני. זאת אומרת, אבן אם ראיתי בליבי, זה הקדוש ברוך הוא לא שם לב. אבל אם חס ושלום בחישב, זה כמעשהו ממנו יהיה. הוא חושב את המחשבה ומזמין את המחשבה מראש, זאת אומרת, הוא בא להתפלל, מזמין, כמו אחד פעם, שמעתי ליצן אחד, תעסק איתו איזה מישהו היה בעסקים, אומר לו, רגע, אני צריך להתפלל. אומר לו, למה? אומר, כל המחשבות הכי זה, הרעיונות של העסקים, בא לו באמצע העמידה, השם יצילנו. אז זה ודאי שלא, זה מזמין לעצמו את המחשבות, זה אסור, זה על זה בא לחפר, אז יוצא שאבנט בא לחפר על זה. אחר כך היה המעיל, המעיל היה מחפר על לשון הרע, מה היה במעיל? שפה יהיה לפיו, לא יקרע, אומר הרשב"ם, אומר דבר מדהים, של המעיל, המעיל הרג, לא רק המעיל, כל הכותונת, כל הבגדים של הכהן, לא לקחו חתיכות ותפרו וחיברו. אין דבר כזה לחבר. שום תפר לא היה בשום מקום בבגדים של הכהן. אלא מראש היו עוגדים את זה בצורה כזאת. זה הריג בצורה מאוד חכמה. צריך אדם להיות בעל דעת איך להירוק כותונת, שתהיה בדיוק עם שפה כאן בצברון, שזה צר. ובלי לקבץ, בלי לתפור, בלי לשים חוט שהוא מותח את המקום, ואחר כך לעשות שרבולים, ולעשות את אזור החזה ואזור הבטן קצת יותר רחב, ואזור הרגליים שיהיה נוח ללכת. כל זה, זה היה חוכמה ואומנות גדולה מאוד שעשו את זה. אותו דבר המעיל. והמעיל עוד עשו את זה עם צברון. מה זה שפה יהיה לפיו? צברון. הרשב"ם אומר, מה העניין של הצברון הזה? אלא מעיל בא לכפר על לשון הרע. לכן כתוב עליו, ונשמע קולו בבועל הקודש. היה לו פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון. הפעמון היה מקשקש, זה מראה מתי צריך כן לדבר, והרימון זה סגור, להראות שצריך לשמור את הפה. יש פעמים שאני צריך לשתוק, יש פעמים שאני צריך לדבר. אז פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון. אומר הרשב"ם, אז מה זה שפה יהיה לפיו? שפה זה שפתיים, דיבור. שהמעיל בא, אומר, בדרך כלל מעיל זה בעל צדקה. איפה ראינו? הנביא ישעיה אומר, סוס אסיס בנוני, תגן נפשי באלוהי, כי ילבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני. זה הפטרה של פרשת ניצבים. הפטרה שבע דנחמתה, האחרון בנחמות, זה הנחמה הזאת. כחתן יכהן פאר וככלה תעדך אליה. כלומר, כל אחד מאיתנו זוכה שהקדוש ברוך הוא נותן לו מעיל לנשמה, והמעיל הזה נעשה מצדקה שאדם נותן. מצוות שהוא מקיים. הזוכה שנשמתו יש לה בגד נאה לעולם הבא. וכך אמרו להתפלל לפני שאני מתעטף בתלית. זה כשם שאני זכיתי לתלית פה בעולם הזה, כך אזכה לתלית נאה לעולם הבא. משלובש פה תלית, ונזהר, לראש את התלית כהלכה, וגם כעת בחורף צריך להיות חכם, לראש את התלית על המעיל. למה הוא הולך ברחוב, הולך עם התלית והתפילין, ולובש את המעיל עליו, שלא ירטב בגשם, בסדר, או קר לו. מגיע לבית הכנסת, יוציא את התלית וישים אותה על המעיל העליון, או יפשוט את המעיל, כדי שהתלית תהיה עוטפת אותו מבחוץ. עוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כעירייה. והתלית יש בה אור מקיף, גדול מאוד מאוד. לכן הזהיר רבנו ארי, שרוצה להיות שמור ומוגן מכל אויב ומכל מקטרג, ויוריד את התלית גדול שלו עד סוף, עלינו לשבח. עד שיגיע השם אחד ושמו אחד. זה כמובן שיכול, אני לא מדבר כעת על פועלים שממהרים לעבודה. אבל בדרך כלל ייזהר, למה? אומר התלית יש בה אור מקיף, ועלינו לשבח זה גם אור מקיף, שומר אותך לכל היום, לא רק מתי שאתה מתעטף בה. לכל היום עד למחרת, שתבוא להתעטף מחדש, הזכות של התלית נשארת עליך ומגנה עליך. זו הסיבה לא עליכם הנפטר, הגבר, מוליכים אותו לבית העלמין, כל הדרך הוא עטוף בתלית. כדי שהתלית תגן עליו, ואז יבוא לשם, שלא יהיה לו שם איזה מקטרג, או איזה דבר שחס ושלום נוגס ומבטל. אז עכשיו יוצא שהמעיל, המעיל היה מחפר על לשון הרע, אבל יש בו סגולה שהוא נעשה מהצדקה. אומר הרשב"א, מה זה שפה יהיה לפיו? ולפעמים בן אדם נותן צדקה, אבל מוכרח לתת בפרהסיה. כגון, למשל, מוכרים איזה מצווה. מה יעשה? אז הוא יגיד, זה, הוא לא יגיד כלום, אז יישאר, יגידו, 101, נשאר 101. לא אמר חכם אחד, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. כך אמר הרחידה. אומר, יש אדם, נגיד, היה לו, לפני 50 שנה, היה מוציא על אשל, על לבנייה, על לחמניה, כמה היה עולה? אני יודע, עולה כמה גרושים. עכשיו הלך והתעלה. היה לו דירה, שני חדרים. אחר כך ברוך השם התרחב, וחיל השם את גבולו, קנה בית, שלושה חדרים. אחר כך קנה, אוהו, שישה, שבעה. אחר כך דו מפלסי. אחר כך תלת מפלסי. אחר כך יש לו כבר כמה דירות בכמה מקומות, עד שהוא לא יודע את מספרם. קנה פה וקנה פה, יש לו וילות בכל מיני מקומות. אבל הצדקה שהוא נותן בבית הכנסת, שעולה לתורה, היה לעילוי נשמת הנפטרים, הוא אומר, 101. מה 101? גם אתה לא יודע מה זה 101 גרוש, 101 אגורות, 101 שקלים, נשאר 101. הוא אומר, הון ועושר בביתו. יש לו, הוא קנה רכב הכי מפואר, קונה לעצמו דברים, אבל צדקתו עומדת לעד. נשאר אותו סכום, לא משנה. אומר אותו דבר, אני ראשון ואני אחרון. אומר הגאון חידה, אני הייתי פעם בים. שמעתי סיפור? לא בים, בתוך המים. באונייה. הרב חידה היה נוסע, מעיר לעיר, הלוך ללמד תורה. הוא הספיק להיות ב-299 ערים. כתב ספר מעגל טוב. חלק א', חלק ב'. חלק א', יש שם כמה 299, חלק א' 149 ערים שהוא היה, חלק ב' 150. והוא היה מסתובב שם, מלמד תורה פה, מלמד תורה שם, מתפיס את הספרים שלו, אוסף צדקה לעני ירושלים, משהו פלא פלאים מסודר, וכל יום הוא כותב מה הוא למד, מה הוא קרא, היה מתענה, מה אכל בלילה, חצי פרוסה כזה, שם מעט חמאה, פה שם גבינה, פה זית אחד, הוא כותב, אכלתי זית אחד. ככה היה הכל במידה, במשקל, במסורה. צדיק יסוד עולם. אז הוא מתאר, זה פעם היו באונייה, באונייה מפורקת, ספינה מפורקת, והים גועש, בא רב החובל, אמר, יאללה, תתחילו לזרוק חפצים. יש כובד באונייה, בספינה, יש יותר מדי כובד. אומר, התחילו לזרוק מה שיש להם, אוכל, אני יודע, חפצים מיותרים. אומר, היה שם יהודי אחד, הדבר הראשון שזרק זה התפילין. אמרתי, לא, אומר הרב חידה, אני ראשון ואני אחרון. אומר, מה זה אני ראשון? הוא אומר, אני תמיד ראשון. למשל, כשיש קיצוצים בתקציב, אז קודם כל מקצצים לישיבות. מקצצים לתלמודי תורה. או אדם פרטי, נגיד, אומר לו, מנהל הסניף, בואי נע, בואי נע. אתה עברת, אתה עובר, אתה כבר כך וכך וכך, אתה צריך להתחיל להדק את החגורה. תוריד מהשומן. בואי נע, בוא נראה מה ננהל לך את החשבון החודשי שלך. תוריד את זה, תוריד את זה, אז הוא מוריד. קודם כל, כל הצדקה, כל מה שיש, שכר תלמודי תורה של הילדים שלו, מצוות שהוא עושה, הכל מוריד. אחר כך הוא מתחיל לקצץ בשמנת, אחר כך יש בשר מספר כזה, בשר כזה, יש עוד יודע, כל מיני עניינים אחרים, מתחיל לקצץ. אחר כך קיצץ, 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 נייר הזה. נייר הזה, עשה ברוך השם, התהפך הגלגל מחדש, ועכשיו הולך ומתפתח. מה הוא עושה כעת? אז היה צריך ללכת לפי תור, נכון? אז הלכת לפי התור, תלך כעת? לא. אני אחרון. הוא אומר, קודם כל, מתחיל בבשר, בשומן, בחוגים, בטיולים, לחוץ לארץ, בנופש, באילת, ערב שאי אפשר לשכוח, וערב שאסור להחמיץ, ועוד, 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 ועוד. עד שרואה שכבר מתמלא, פתאום בא מישהו אומר צדקה, אומר, אוקיי, יש לי 10 שקל נוסף, כך. אני האחרון, אומר הקדוש ברוך הוא. לא, אבל לא ככה, אדם צריך להיות. אז אומר הרשב"א עליו השלום. אומר, זה ששפה לפיו, למשל לפעמים אדם נותן צדקה, והוא אומר בפה, נתתי צדקה. זה אל תפחד, לא יקרע, לא יגרע. מהשכר שלו, למה הוא מתכוון שאחרים ילמדו ויעשו. והם בבית הכנסת רוצים שיהיה אקשן, יהיה קצת ככה התעוררות. אז זה מוסיף, וזה מוסיף, וזה מוסיף. אז יבוא אחד יגיד, לא, לא, אני לא, אסור להגיד. אני אגיד, זה מתגאה, השכר שלו חס ושלום ילך, אומר לא, שפה לפיו לא יקרע. בעילום שם, הנה חינם. זה כך כתב הרשב"ם עליו השלום. אומר אחרי זה, ונשמע קולו בבואו אל הקודש, הרשב"ם עכשיו, נכד ראשי, רבנו שמואל בן מאיר, כותב, ידוע שאסור יהיה נוסף פעמונים מזהירים יותר, למה זה כהן? אז זה ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אומר, ויש שלוש פעמים בתנך, נאמר הפסוק ונשמע, המילה ונשמע. אחד במתן תורה קראנו נעשה ונשמע, שתיים פה ונשמע קולו בבואו אל הקודש, שלוש מגילת אסתר עוד מעט, ונשמע לפתגם המלך אשר יעשה בכל מדינות מלכותו. אומר למה כתוב ונשמע? זה כנגד שלושה כתרים. כתר אחד זה כתר תורה, זה היה במעמד הר סיני, נעשה ונשמע. עכשיו פה בפרשה שלנו זה כתר כהונה, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. אחר כך יש ונשמע פתגם המלך אשר יעשה, זה כתר מלכות. כן. זה כתר מלכות, זה שלושת הכתרים האלה, יש להם מעלה גדולה מאוד. אחרי זה אומר, היה פעם ונשמע, ונתן אייפשיץ היה פעם, היה אסיפה של כל ראשי הקהילה שם בפראג, והיו ביניהם גם כן כאלה שהם מאלה המשחיתים למיניהם, אבותיהם של אלה סימנם לבן, כן, לא צריך להזכיר שמותיהם, אין להם זכות, כן, גם זה מיותר. אז אומר, היה אבותיהם של אלה, היו מתלוצצים עם החכמים, על החכמים חס ושלום. אז פעם אחת ישב עם רבי נתן לייבשיץ והתחיל להתעסק איתו. אז אמר לו המשכיל הזה, תראה, אנחנו לומדים תוכניות ליבה וכל מיני עניינים. אמר לו, מה יש בזה? התורה הקדושה היא לבד מכריזה על האדם. אומר, לא, צריך להיות האדם הרב שהוא נותן דרשות, צריך להיות נועם, בעל חסד עליון, בעל רטוריקה, בעל קריזמה, שצריך שיודע למשוך בפיו ובלשונו ולצוד, כדי שאנשים יבואו לשמוע אותו ויקבלו. יש היום גם שפת גוף, יש היום קורסים למרצים, אז איך אתה עושה עם היד, איך אתה עושה עם העין, אתה עושה עם האוזן, הלב לא משנה, העיקר האיברים החיצוניים. אמר לו רבי נתן אייבשיץ, עשה מובן ונשמע קולו בבואו אל הקודש. הכהן הגדול לא היה צריך, לא לימדו אותו, לא תיאולוגיה ולא קריזמה ולא כל המשחקים האלה, משחקי גוף ועניינים שונים, אלא עצם זה שהוא היה ראוי והיה ירא שמיים, ולבש בגדי כהונה, והגיע לאן שהגיע מיד ונשמע קולו בבואו אל הקודש. הקדוש ברוך הוא קיבל את הבקשה שלו. אחרי זה ציווה אותנו לעשות ציץ, ציץ, וכתוב עליו קודש להשם. מה העניין שהציץ צריך להיות קודש להשם? הרמב״ם כותב שהיה בזמנם המלאכים או אנשי הכהונה של העבודה, להבדיל של העבודה זרה, היו שמים גם כן ציץ. היו שמים על המצח איזה ציץ. אז כאן בא הקדוש ברוך הוא לומר שתיזהר שזה לא חול אלא זה קודש. גם אומר הרמב״ם, ידוע, יש במשנה 24 תכשיטי קלה. היה קלה, שהקלה הייתה קלה, אז היה קונה לה חתן במשפחתו 24 תכשיטים. מהראש עד הרגליים. וביניהם היה ציץ, ממש טס של זהב, שהיא מכסה את המצח. כמעט לא רואים מהקלה כלום. הכל, כל דבר יש לה. היה לה הגברה אומרת קטלה. כאן היה איזה גם כן איזה מזהב, שזה היה לוחץ על הצוואר ממש, כמעט חונק אותה.
קראו לזה קטליאנו הריגה. הן מוכנות למות בשביל... איך הגמרא אומרת? היא בת 80. ועוד, והיא רוצה עדיין תכשיטים ורוצה כל מיני עניינים. זה הקדוש ברוך הוא כך ברא. אז אם כן, אומר, זה היה, היה להם ציץ שהוא חול, לכן בציץ של קודש כתב וקודש להשם, שידעו שזה נטו של הקדוש ברוך הוא. אבל פירוש שני הרי, שכתוב בפסוק, ומצחך נחושה. המצח היא נחושה. ואיפה? ושל, אצל אישה שהיא לא קשרה, שמשמור יש לה מצח נחושה. לכן אמר, מצא אישה מצא טוב, ויפק רצון מהשם. אז לכן כאן הביא את הציץ, שהוא מחפר על עזות פנים, ועל הציץ הזה היה כתוב קודש להשם, כדי שיסתכלו כולם, ועל ידי הראייה הזאת היו מקבלים יראת שמיים, אז בגדי הכהן לא רק שהיו מחפרים, אלא היו נותנים כוח לעמוד נגד יצר הרע. וזה גם דברי הזוהר. הזוהר אומר שהיו באים ביום הכיפורים בית המקדש, והיו רואים את הכהן הגדול עם העבודה וכל זה, אז לא רק שיום הכיפורים עצמו היה מחפר, וכן עצם לבישת הבגדים, כמו שאנחנו אומרים בסדר העבודה ביום הכיפורים, ציץ ומעיל, חושן ואפוד, ושם כתוב בסוגריים, כל דבר על מה מחפר, כדי שיכוון, לפחות החזן, יכוון שהוא אומר על מה לחפר. אומר, לא רק שהיה מחפר, אלא נותן כוח לשנה הבאה שלא נחתה בחטאים הללו. אז זה היה הכוח שהיה בגדי הכהן הגדול, שהיו גם, היו ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות. אומר, מה העניין שהכלב, טוב, מובן, ישראל עזים, יש להם ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. תרנגול, רואים אותו, רואים לצעוק, קוקוריקו. יש לו קרבולת חשובה מאוד, קטר על הראש. אבל מה העניין של הכלב? אדרבה, הגמרא אומרת שהכלב הוא עני. אין עני כמו הכלב. הרי שרוצים לתאר כשרות של איזה אוכל, אומרים זה נפסל מאכילת הכלב או לא נפסל מאכילת הכלב. כמובן לא מדובר על כלבים האלה של היום, שאוכלים דוגלי וכל מיני מעדנים, ולוקחים אותם למספרה, ולוקחים אותם לבקר בבית כברות, יש לחמש שנים, כל מיני זה, והיא סורגת לו, היא השמאלנית, סורגת לו כפפות ואוזניות, מה וכולי וכולי, משמעים לו גם מוזיקה מיוחדת, וכולי, לא זה, זה כלב שחי בג'ונגל, שהוא הולך לחפש אוכל, מסכן, כמרה אומרת שהאוכל בקיבה שלו נשאר שלושה ימים, כעד שהוא מוצא אוכל, מסכן לוקח לו שלושה ימים, זה כשהוא מרחם עליו, מסעיר לו את המזון בקיבה, שעד שזה יתעכל שלושה ימים. אז כלב הוא עני, אומר זהו, זה מה שראית, שלושה עזים הם, כלב עני, והוא עז, זה החידוש. אחרי אמר, פני הדור כפני הכלב, בדור שיבוא משיח, זה הדור שלנו, ברוך השם, הגיע כבר, הם עניים, אין להם כלום, לא תרבות, ולא חוכמה, ולא דעת, ולא בינה, ולא שום דבר. והם יש להם חוצפה, הם עזים עוד מדברים. אז אומר, זה אותו סוד, זה אומר היעבץ, שזכן, איך אמר, אנחנו אומרים כל בוקר, רצון לפניך לפני שתמנם את המקדש, ודה בן תמה אומר, ואז כנמר, וקהל כנשר, ורץ כצבי, מיד אמר, לעשות רצון אביך שבשמיים, ורצון מלפניך, ותן חלקנו בתורתך, ולעובדך, אומר מה הקשר? הגאון יעבץ, כותב את זה לפני 250 שנה, אומר, אלא זה הסוד, שברגע שקראת אז כנמר, אז תתחיל להיות אז, לא, אז זה ותן חלקנו בתורתך, שהעזות תהיה בתורה, לא עזות בדברים אחרים, בדברים בטלים, בכל מיני שטויות, בכל מיני מלחמות, כל מיני עניינים. ומה היה על הציץ? פיתוחי חותם, קודש להשם. מה זה חותם? חותם היה כתוב בתורה, חטף מם. מה רוצה לומר? חתם, לשון חתימה, איזה חתימה? אלא אומר הגאון מווילנה, ידוע יש שלוש מפתחות בידיו של הקדוש ברוך הוא, שלא נתן אותם בבשר ודם. מפתח של חיה, מפתח של תחייה, מפתח של מטר. זה אנחנו מחכים. תנטל ומטר לברכה. כבר חודשיים אין לנו גשם. מעשרה בטבת, שהייתה ירושלים במצור,